הגענו לדף קופרה מדי עמוד א', שמונה שורות מלמטה, לקראת סוף העמוד, למדנו במשנה, אומר זה אחי לא נאמן, אדם אומר זה אחי, טוען על מישהו שהוא אחי, לא נאמן להוריש אותו עם שאר האחים בנכסי אביהם, אלא איתו לימו בחלקו, כלומר אותו הספק נוטל חלק בירושה רק מתוך חלקו של האח שהעיד עליו, מצד שני אם הספק הזה מת ונפלו לו נכסים במקום אחר, גם שאר האחים יורשים אותו, לא רק האח שהעיד עליו. אומרת הגמרא, מה טוענים האחים האחרים? ואידך מאי כאמרי? מי כאמרי? אי כאמרי אחונה הוא, מה איתו בחלקו ותו לא? אם הם טוענים לכן הספק הזה הוא אחינו, אז למה המשנה אומרת שנותר רק מחלקו של האח שהעיד עליו? הרי הם מודים שהוא האח שלהם. אלא ודאי מדובר, המשנה עוסקת מכדה, כאמרי לאו אחינו, שהם טוענים שהוא לא האח שלנו. אז למה נאמר בסיפה, אם הסיפה נפלו לו נכסים במקום אחר, ואחרי זה הספק הזה מת, ירשו אחיו עמו, כל האחים יורשים אותו, הרי הם טוענים שהוא לא אח. האמרי לאו אחונה, הם אמרו לאח המעיד, הוא לא האח שלנו. הם הודו שלא רואים לרשת אותו, אז למה הם גם חולקים עמו את הנכסים? אין אומרת מה לא צריכה, וכאמרי איננו יודעים. הכוונה, האחים האחים אומרים, אנחנו לא יודעים הוא אח שלנו, אם לא. מכיוון שמעולם לא הודו שהוא אחיהם, הם לא צריכים לחלוק עמו בירושת האב, יכולים להגיד, תביא ראיה שאתה האח, ואז נוכל לחלוק. מצד שני, מכיוון שמעולם לא הכחישו שהוא אחיהם, אז כשהוא מת, יורשים אותו מכוח האח שהודה שהוא אחיהם. עכשיו, יצא שפי הפירוש הזה במשנה, שאף פי שהאח המעיד טוען טענת בריא, שהספק הזה הוא אחיהם, והוא צריך לחלוק עמו את הירושה, ושאר האחים טוענים טענת שמע, בכל זאת לא צריכים לחלוק עמו, אמר רב הזאת אומרת, מנה לי בידך, אדם אומר לחברו, נה לי בידך שאתה חייב לי, והוא אומר, איני יודע אם אני חייב לך או לא, פטור הנתבע מלשלם. למרות שהתובע טוען טענת בריא, והנתבע לא טוען, הוא טוען רק טענת שמע, אלא נתבע חייב לשלם. אביי אמר לו, לעולם אם אלא חייב, אפשר להגיד שבכל זאת החייב נתבע לשלם, אלא שאני אחא, דכמנה לאחר בידך דמי. המקרה של המשנה המדובר זה דומה למקרה שהתובע אומר לנתבע, מנה לאדם אחר בידך. כלומר, המשנה עוסקת במקרה שהספק עצמו לא יודע אם הוא אחים או לא. הוא עצמו לא טוען את טענת שמע. הכאח המעיד עליו הוא זה שטוען שטענת בריא, שהספק הזה הוא אכן אחים, ועליהם לחלוק עמו בירושה. במקרה כזה, בית כולם מודים שאפילו אם הנתבע טוען טענת שמע, לא חייב לשלם, כי יכול לומר לתובע, אני אינך בעל דברים שלי וכו', ואני חייב להשיב על טענותיך. עוד עמד במשנה, מת הספק יחזרו נכסים למקומם, כלומר לאח שהעיד עליו ולא לשאר האחים, בא רב השבח ששפכו נכסים אליהם, מה דין? כאשר יביאו ברשות הספק ויש שבח ששפכו, מה דין? האם השבח הזה נופל בירושה רק לאח המעיד, כי נחשב השבח כחלק מהקרקע עצמה, או כל האחים יורשים את השבח? אז זאת אומרת, אם השבח המגיע לכתפיים, כלומר כגון שאתה ספק תרח בקרקע לחרוש ולזרוע וכו', ועכשיו מלא הפירות, לא תיבאי לך כי נפלו לנכסים במקום אחר דם, זה ודאי נחשב, כאילו נפלו לנכסים במקום אחר, אלא כל האחים חולקים את זה. כי תיבאי לך בשבח שאינו מגיע לכתפיים, שבח שהשביח מעצמו, כגון דקל הבעלים, או ערב ואסק הסרטון, כלומר דקל, מונית הבמניה החזק יותר, או קיבל קרקע ואסק הסרטון, עלה לה סחף של אדמה וזבל, ככה נשתבחה בעצם מעצמה, ללא תרחתו של הספק, מה דינה, אם השבח הזה הוא כחלק מהקרקע, הוא נופל רק לאח המעיד, או הוא כאילו נכסים שאפלו למקום אחר, הוא אומר, תיקו, אין לנו בזה הכרעה. משנה נוספת בתחילת קוף למדי עמוד ב', אומרת המשנה, מי שמת ונמצאת דייתי כי קשורה ליריחו, הרי זו אינה כלום. כלומר, אדם מת ונמצאת דייתי כי שטר צוות שכיב מרע, ופה צריך להסביר שבדרך כלל אין הקנאה בדיבור בלבד מועילה עד שיעשה הקונה מעשה קניין בנכסים. אין אדם יכול לקנות נכסיו לאחרים אחר מותו, אלא צריכו לעשות עליהם קניין שיחול בעודו חי. חכמים תקנו שצוותו של שכיב מרע אפילו בעל פה תועיל לקנות את הנכסים בשעת מותו למי שציווה אותם. למה? כי חשו חכמים שבאמת יתערב דעתו על השכיב מרע, יכביד עליו כל יום, יראה שלא יכול לעשות בנכסים כרצונו. פה המשנה עוסקת בעצם מקשת צוואת השכיב מרע נכתבה בשטר. אז מי שבאמת נמצא את הייתי כעיץ, שטר צוואת שכיב מרע קשורה ליריחה, הורי זו אינה כלום. אין פה כלום. חוששים שמה לא גמר השכיב מרע בדעתו לקנות את נכסיו אלא בשטר. ושטר לא קונה לאחר מיטה, מכיוון שהשכיב מרע בעצם טרח לכתוב שטר ולא הסתפק באמירה בעל פה. אז יש מקום לחשוב שמה התכוון לקנות את נכסיו דווקא בדרך הרגילה שקיין שטר, ולא מכוח התקנה המיוחדת של מתנת שכיב מרע. לכן, מכיוון שהשטר הגיע בעצם די המקבל אחר מיטת השכיב מרע, הקיין לא יכול לחול, כי אין קיין שטר חל אחר מיטה. אם זיקה בה לאחר, בין מהירושים בין אינם ירושים, דבריו קיימים. כלומר, אם השכיב מרע זכה בה את נכסיו בחייו לאדם אחר, נניח אף פי שלא נכתב השטר לשם אותו האיש, נניח כתב את השטר לשם רובן, אחרי זה נמלח ואמר לשמעון, נכסים הכתובים בשטר, זה אני מקנה לך בקבלת השטר שתקבל ממני. אז בין שהיה מקבל מהיורשים, בין לא מהיורשים, דבריו קיימים. המקבל זוכה בנכסים בלי קניין, כי דברי שכין מרע ככתובים וכמסורים. כלומר, אף ששתם לא מועיל כלום, כי הוא נכתב על ראובן, בכל מקרה שמעון זוכה בנכסים, מכוח דברי שכין מרע. כי כמו שאמרנו, הם לא גורים מצוואת פיו, שמועילה בלי קניין. אומרת כמו התנור הבנן, איזו היא דייטיקי, כל שכתוב בו דעת תהה למי קם ולהיות. מה זה דייטיקי בכלל? שטר זה יהיה לעמוד ולהיות לאחר מותי. כלומר, זה בדיוק העניין. דייטיקי זה נוטריקון. די, דעתי, תהה, למי קם, זה יעמוד ולהיות. זה הכוונה. דעתי למי קם ולהיות. איזו היא מתנה? כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה. אומרת כמו הברייתא ממשיכה. איזו מתנה סתם, שטר שסתם מתנה? כתוב שמתנה תהיה חלה מהיום ולאחר מיתה. כלומר, גוף הקרקע קנוי לנו לקבל מעכשיו. הפירות יקנו לו רק לאחר מותו של הנותן. אומרת כמו סתומן, מהיום ולאחר מיתה, הוא דאבי המתנה. מעכשיו לא אבי מתנה, אדם כותב השטר, מעכשיו, מהיום, המתנה לא חלה. ברור שהמתנה צריכה לחול, הרי אם מקנה לו מהיום, גם הן את גוף הקרקע והן את הפירות. אלא בא עם האחיקה, אמר, איזו היא מתנת ברישי, כי מתנת שכימרה, זה לא קנה לאחר מיתה. כל שכתוב מהיום הוא לאחר מיתה, זה הכוונה. בעצם הכוונה, כמה אתה פרייטה לומר כך, באיזה אופן אדם יכול להקנות את נכסיו בקניין הדומה לצד צוות שכימרה, כלומר, הנכסים יישארו ברשותו במשך חייו, אז הוא יכול להגיד, יכול לעשות, כמו שאמרנו, כל שכתוב באור, שהקניין יחול מהיום לאחר מיתה. אם יש שטר מתנה רגיל, שאין כתוב את התוספת הזאת, הוא מקבל זוכה מיד בין מגוף בין מפירות, וזה לא דומה כלל, צוות שכימרה, אבל אם כתוב מהיום לאחר מיתה, אז שטר מתנה כזה דומה לצוות שכימרה, שבשניים אין מקבל זוכה בפירות, אלא רק לאחר מיתה. ועדיין יש פה שוני, כלומר, עניין הזכייה בגוף הקרקע, זה הבדל בין שכימרה לבין מה שבריא עושה. הצוות שכימרה, אני מקבל זוכה בגוף הקרקע לאחר מיתת הנותן, ויכול בעצם הנותן לחזור בו בחייו, תת המתנה לאחר, אבל השטר מתנת בריא, מהיום ולאחר מיתה, הנותן כמובן לא יכול לחזור בו, לא יכול למכור בחייו את גוף הקרקע, אלא נותן את זה מהיום. עכשיו למדנו במשנה, שאם נמצא שטר צוות שכימרה על גופו של המת, זה לא נקרא כלום, כי חוששים שמא לא גמר להקנות נכסיו, אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. יתיב רבא בר אבונה, באכסדרא דבי רב, הוא ישב שם, ויתי וכאמר שמיד רבי יוחנן, שכימרה שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, כתבו ותנו מנה מנכסה לפלוני, כלומר, כתבו בשטר שאני נותן לפלוני קרקע בשווי מנה, ותנו לו את הקרקע ואת השטר, הוא מת לפני שנכתב השטר, או לפני שמסרו אותו למקבל המתנה, אין כותבים לו את השטר ואין נותנים לו את הקרקע, למה חושבים שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה? אמרנו רבי אלעזר לתלמידיו, הזדרו בה הוראה הזאת, כלומר, אכן ככה הלכה. אז רב שיזבי הוא גרס, רבי אלעזר אמרה את ההוראה, ואמר רבי יוחנן, הזדרו בה. אמר נחמן בר יצחק כבתד רב שיזבי מסתבר, יותר הגיוני הגרסה של רב שיזבי. למה יאמר בשמה רבי אלעזר אמרה, תגיד שרבי אלעזר אמר את ההוראה, זה מובן. יצריך רבי יוחנן לעשות דעה ליד רבי אלעזר. רבי יוחנן הוא צריך להעיד על רבי אלעזר תלמידו, שיאמינו בו. אני מתגיד הפוך, זה מוזר, יאמר את רבי יוחנן אמרה, יצריך רבי אלעזר לעשות דעה ליד רבי יוחנן רבי, מה רבי אלעזר צריך להעיד על רבי יוחנן רבו שהלכה כמותו, זה רבו. ועוד ראיה לכך תשמד רבי אלעזר אמרה, עוד ראיה לכך שרבי אלעזר הוא זה שאמרה את ההוראה, תשלח רבין משווית רבי אבאו, הביא יהודים ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבנו, שכימרה שאמר, כתבו ויתנו מנה לפלוני, ומת אין כותבים ונותנים, שמה לא גמר להקנות אלה בשטר. מפורש, ואין שטר, אלא לאחר מיתה, אז רבי אלעזר אמר את זה. רבי יוחנן אמר, תיבדק. מה הכוונה תיבדק? אז מה היא תיבדק? כי עת הרב דימי אמר, דייטיקי ובטל דייטיקי. כשבא רב דימי לבבל מארץ ישראל, הוא אמר, הורה ראשונה, דייטיקי ובטל דייטיקי. כלומר, צוות שכימרה אחת יכולה לבטל צוות שכימרה אחרת. אם נגיד שכימרה כתב צוות שנכסיו יהיו לפלוני לאחר מותו, אחרי זה חזר בו, כתב צוות אחרת, נתן נכסיו למישהו אחר. הצוות השנייה מבטל את הראשונה. הוראה השנייה היא שכימרה שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת, רואים אם כי מייפת כוחו כותבים, אם אליו לא כותבים. כלומר, רואים, בודקים את דבריו, אם כי יפת כוחו, אם הוא נקט בלשון שמשתמע שרק מטרת השטר הילה, זה רק לייפות את כוחו שמקבל למתנה, שהשטר בעצם ראיה ועדות על המתנה, לא שהשטר יפעיל את הקניין, יפעל את הקניין. אז אכן כותבים את השטר גם לאחר מותו, ואם לא, אז אין כותבים את השטר לאחר מותו. למה כמו שאמרנו חושבים שמה לא גמר לקנות נכסיו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה? זה מה שרבי יכולים להתכוון, תיבדק. תיבדק הכוונה, בודקים את דבריו ושכין מרע בדרך זו. האם זה בא לייפות את כוחו או לא? מיתי ורבי אבא בר מועמל, ברי שבר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים. השכין מרע, כותבים ונותנים. מה שאמרנו, ברי שבר כתבו ותנו מנה לפלוני, אז אין כותבים ואין נותנים. משמע, אפשר לדייק מהברייתא, שדווקא בשכין מרע כן כותבים ונותנים, גם לאחר מיתה, זה סתירה על מה שאמר רבי אלעזר. אלא הוא מוטיב לה ומפרק לה, בימי פת כוחו, כמו שאמרנו. בזה, במקרה שברור לנו מתוך לשונו שהוא בא לייפות את כוחו, זה אכן כותבים. איך ידע מי ייפה את כוחו? כדאמר רב חיסדא, וקנינא מיניה מוסיף על מתנת הדא, כלומר, רב חיסד אמר במקום אחר, אם כתוב בשטר צוות שכימרה, את הנוסח, קנינה מיני מוסיף על מתנת הדה, קנינו, הידי ממנו מנותן את הנכסים, בנוסף לאמירתו בעל פה שהוא נותן מתנה זו, זה לשון שמשמע שהקניין לא נסע לגייפות את כוחו של המקבל. אף כאן אך הנמי בענייננו, שאמר אם אמר נותן אף כתובו וחתומו ואהבו לי, תכתבו שטר וחתומו ותנו לו, מה שמשכנתו לייפות את כוחו של המקבל, שיהיה בידו שטר בעצם ראיה לכך, עליו ולא לקנות על ידו, אז זה הכוונה מייפת כוחו. אידמר רבי אמר שמואל הלכה כותבים ונותנים, וכן אמר כמו מקרה כזה כותבים ונותנים את השטר המתנה לאחר מיטה. כלומר במקרה שהוא שנראה שהוא בא לייפות את כוחו אכן כותבים ונותנים, וכן אמר רבי אמר נחמן הלכה כותבים ונותנים את המתנה, כמו שרבי יוחנן אמר תיבדק. הגענו לדף קוף למדווה ומודע לפה משנה הבא, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.